טוב, שלום לכולם. נושא שלנו, לפי הכותרת, תודה רבה, שנכנס אדם הרבה בשמחה. נראה את המקור של המשפט הזה, נראה מה זה אומר למעשה, והדבר היותר חשוב, שדבר עליו כיצד אפשר להיות בשמחה בכל הדורות, בטח בדור שלנו. נתחיל בסיפור. מעשה בשלושה אחים שהיה להם עסק משותף, היו צריכים להגיע למדינת סין. מכירים סין? יש. הגיעו לשם, מצאו בית מלון, והקומה שהביאו להם זה קומה 90. טוב, כל השבוע יש מעלית, עולים, יורדים, שום בעיה. ביום שישי תרגלנו כמה יהודים, עשו מניין בלובי. מצוין. אחרי שהסתיימה התפילה, מה צריך לעשות? לעלות. 90 קומות. ומה אין? מעלית שבת. מה עושים? ראובן, שמעון ולוי. כל אחד היה כישרוני במשהו. אח אחד היה פייטן, זמר, קול, משהו מדהים. השני, שמעון, סטנדאפיסט ברמה. רק מוציא מילה, כולם גלגלים על הרצפה מצחוק. והשלישי, דרשן פה מפיק מרגליות. החליטו ביניהם, 30 קומות הראשונות, יתחיל ראובן, ינעים בשירתו, מרוב הקול היפה, לא הרגישו את העלייה. טוב, ראובן מתחיל, מזמר, מפייט, עולים קומה, עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה, הגיע ל-30, לא הרגישו כלום. צוין, חכך תורמי, שמעון. שמעון ספה להם בדיחות, מגלגל אותם מצחוק, עלו על כל המדרגות, לא נפלו, עלו על כל המדרגות, כן, צריכו לעלות, עוד 30 קומות, לא הרגישו. עכשיו תורמי, תור לוי, הדרשן. מתחיל לדרוש, איזה פה מפיק מרגליות, כל דרשה, עוד קומה ועוד קומה, הגיע לקומה 80, נסתם המעיין. זהו, מה, כמה אפשר וורטים, כמה חידושים, כמה... אמר לאחים שלו, אולי מישהו מכם יזכיר לי איזה משהו, יגידו אתם. אז כל אחד אמר איזה משהו, אמר, הגיעו קומה 87, זהו. לא יכולים להמשיך, אין כלום. לא בדיחות ולא קול ולא... מה עושים? שלוש קומות. טוב, דחקו בלוי, תגיד איזה עוד איזה וורט, עוד איזה דרשה, איזה משהו ככה נחמד. ופתח לוי ואמר, מעשה בשלושה אחים שהוצרכו לעלות כמה? 90 קומות. וביגיעם לקומה 87 נזכרו שמה? שכחו את המפתחות למטה. כמובן סיפור שלא היה ולא נברא, אבל מה הנמשל? אנחנו יכולים להיכנס לכל מיני אירועים בחיים. הרי הזמנים שקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, לא רק הזמנים מהתורה, פסח, שבועות וסוכות, גם הזמנים של פורים, חנוכה, מתנה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להתכונן לזמנים, לבוא מוכנים. לא סתם מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, עושים איזה ריקוד, כדי לצאת ידי חובה, להבין מה זה שמחה. כמה השמחה היא חשובה כל השנה. אבל בחודש אדר על אחת כמה וכמה. אז נתחיל. מה המקור של המשפט הנפלא? נכנס אדר מרבים, זה לא משנה נון או מם. חז"ל דיברו הרבה בנון סופית, אבל אפשר מרבים, אפשר מרבים. אומרת המשנה מקור מספר אחד, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. שום אזכור לאדר. המשנה דנה בכל מיני אירועים שירו לאבותינו, דברים על הצומות, ואז המשנה אומר, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. יש דרש שאומר, כשאמא נכנסת, כולם ברוב, כשאבא נכנס, ממעטים בשמחה, נכון? אבל זה דרש. הפשט שמגיע ראש חודש אב, ממעטים בשמחה. מה זה ממעטים? אנחנו יודעים מה לא עושים בחודש הזה? מה לא עושים? חתונות, שמחות, תספורת, או מה נגיע ל, ל, איך, איך, מה, מה קרה למנהג, אבל חודש אב, עד תשעה באב, לא עושים דברים משמחים. זה המשנה. אין שום מזכור במשנה לחודש אדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. איפה זה מוזכר? בגמרא. מה זה גמרא? זה הרחבה של המשנה. אומרת הגמרא מקום מספר 2, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב. כשם שמש שנכנס, אין דפים לכולם? אז תעבירו שיהיה לאנשים או לצלם או חבל שאנשים יהיו בלי דפים, בסדר? תעבירו את זה. כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. זה לא המשנה, זה רב. בעל הממרה המפורסמת משנכנס אב משמחה, זה רב שהיה עם מורה, מעמד של תנה. במשנה זה לא כתוב. אמר הפאפה, אני מדלג בשלב הזה, אמר הפאפה, למה משנכנס אדר מרבים בשמחה? אומר רש"י, מקום מספר 3, משנכנס אדר, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. איזה נס אדיר הרע בפורים. ניסיון ההשמדה של כולם. היטלר ימח שמו וזכרו, גם רצה את כולם, אבל הוא ידע שאת כולם יש יהודים בארצות שהוא לא הגיע אליהם. תכנן, אבל הצליח שליש מעם ישראל לצערנו הרב. אמן רצה את כולם ביום. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד. תוכנית זדונית, גאונית הייתה לו, ושללם לבוז, כל מי שהרוג יהודי יקבל את הרכוש שלו, ביום אחד. והוא לא הצליח ברוך השם. והנס הזה גרם לשמחה כל כך אדירה לעם ישראל. לכן מסביר רש"י, למה רב אומר מי שנכנס אדר משמחה? ימי פורים! וגם פסח רש"י אומר, עד כדי כך שיש אומרים, גם מי שנכנס אדר, ניסן, גם עם משמחה. אבל זה לא, אנחנו מכירים את אדר, כן? ויש, רוצה להגיד ברש"י, שרש"י תלה את אדר, הניסים של אדר עם ניסים של ניסן, להגיד שהשמחה רק באדר שני, שהוא קרוב לניסן. אדר ראשון לא צריך, אבל הפוסקים שגם באדר ראשון מרבית בשמחה. אז רש"י מסביר מצד הניסים מרבים. השפת אמת, יש לו רעיון אחר. מקום מספר 4, איתה בגמרא, כתוב בגמרא, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. והגם דרשי פרש שם הועיל והם הימי ניסים, פורים ופסח. אבל לשון הגמרא נראה שעיקר השמחה לא כמו שרשי אמר בגלל הניסים, אלא ממצוות השקלים שהביאו בני ישראל בכל שנה בחודש זה. למה שימשו השקלים? קורבנות. קורבנות, מה זה קשור לבית? המקדש. מסביר השפת אמת, עכשיו מובן למה רב תולה את אב באדר. כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים. למה אתה צריך לקשור את זה לאב? אומר השפת אמת, כי באב מה קרה? נחרב בית המקדש. ובאדר מה קרה? התחילו להביא את השקלים שמהם קונים קורבנות ציבור. את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני בין הארבעים, קורבן התמיד ושאר הקורבנות. והקורבנות זה מקדש, מחפרים על עם ישראל. לכן כיוון שבחודש אדר התחילו להביא את השקלים לגביית הקורבנות, הייתה שמחה עצומה בעם ישראל. וכל חודש יורד הערה של שמחה בחודש אדר, היום בערב. יורד הערה מיוחדת של, 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 של שמחה בראש חודש אדר. ככה מסביר השפת אמת. אם תחפשו בהלכה בשולחן ערוך ורמב״ם, לא תמצאו את המשפט משנכנס אדר הם בשמחה. לעומת זה, לגבי אב, נכנס אב, ממעטים בשמחה. זה כן מופיע ברמב״ם. ויש הרבה הלכות שקשורות לזה. למה? למה הרמב״ם והשולחן ערוך בעקבותיו לא פסקו להלכה משנכנס אדר מרבים בשמחה? יש לזה הרבה מאוד מאוד תשובות. אני רוצה להביא כמה הבנו, 2-3 תשובות, נקרא אותם, נגיד בעל פה חלק וחלק כולה נקרא בכתב. תראו, אם עכשיו אדם נשלח יהודי, שליחות במוסד, כן? באיזשהו מדינה, מדינת אויב, והוא צריך להגיע נגיד לאיראן ביום י"ג באדר. י"ג באדר הוא אמור להיות באיראן. הוא יכול לקרוא מגילה? מה פתאום? סוכן, נכון? לא י"ג, לא י"ד ולא ט"ו. אומר השולחן ערוך בשם הגמרא, שמי שלא יכול לקרוא בתאריך הטוב, בי"ד או ט"ו מוקפים, הוא יכול להקדים עד י"א. בשעת הדחק, שיהודי לא יכול לקרוא את המגילה בי"ד, הוא מקדים לי"ג, לא יכול י"ג, י"ב, לא יכול י"ב, י"א, ככה פוסק התלמוד הבבלי. בתלמוד הירושלמי חולק, אומר התלמוד הירושלמי, מראש חודש אב אדר כבר אפשר לקרוא מגילה. בשעת הדחק כמובן, מי שלא יכול בי"א, י"ב, י"ג, יכול בי"ו, לא יכול בי"ו, בט, עד ראש חודש, מראש חודש אדר אפשר לקרוא את המגילה. כך פוסק התלמוד הירושלמי. הלכה כמו בבלי, השולחן ערוך כותב, יש אומרים שאפשר לקרוא מראש חודש. זה לא לך תחילה. מה שיטת הירושלמי? כתוב במגילה, והחודש אשר נהפך להם, מיגון לשמחה. מצוין, כל החודש יש לו משמעות מיוחדת. אז כיוון שהשולחן ערוך כתב, יש אומרים שמראש חודש אפשר לקרוא את המגילה, אז זה נכלל במשפט, מי שנכנס אדר, זה משמחה, כי כל החודש יש לו פוטנציאל של שמחה אדירה לקריאת המגילה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אומר החתם סופר, הוא אומר, לא, לפני כן, למה שאלנו, למה תלו את אב, את אדר באב? הרי מה קורה באבלות? אדם נפטר לו אחד משבעה קרובי משפחה שהוא צריך לשבת עליהם שבעה. איזה ימים מגלים יותר אבלות? בהתחלה או בסוף? התחלה. שלושה ימים לבכי. שבעה לאבלות. חודש, אחר כך שנה על הורים, ואחר כך פעם בשנה עולים לקבר. עושים מזכרה. ככל שהפטירה מתאחרת, ההלכות יורדות. המנהג של הרבה מהתימנים, רובם שלא עולים לקבר בכלל. לא עולים לקבר. לא, נגמר פעם בשנה, אחרי שנה עולים, ואחר כך אין לנו עסק עם המתים, אנחנו משתדלים לא להתעסק יותר מדי במתים. לעומת זה באב, ככל שמגיע תשעה באב, ההלכות יורדות או עולות? עולות. הרי י"ז תמוז לא כתוב בגמרא, שעוד השבועות לא כתוב בגמרא, זה מנהג הרבה יותר מאוחר, לא יודע, תקופת הגאונים, ראשונים. בגמרא כתוב מי שנכנס אב, ממתים בשמחה, אחר כך מי"ז בתמוז. ומראש חודש אב, עוד יותר איסורים מוסיפים. ומשבוע שחל בו, עוד יותר. ותשעה באב עצמו, בכלל. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ככל שתשעה באב מתקרב ההלכות עולות, ככה מי שנכנס אדר עד פורים, שפורים זה השיא. כבר מראש חודש תתחיל שמחה, איך יתבטא השמחה נראה בהמשך, עד שמגיע לי"ד ותתו, שזה השיא. הבנתם? מצוין. איך? אתה נרגע ממה שהיה לפני כן, כן? מה קורה? רגיל. כן, אתה צריך לשמוח גם, תמיד. אבל י"ד ט"ו זה השיא. עוד פירוש, מה קרה בתשעה באב? מחרב, בית המקדש. למה? עם ישראל לא שמר את התורה. מה קרה בפורים? קיבלנו את התורה מחדש. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. כלומר, התיקון של תשעה באב, הקליקול של תשעה בשעל עוזבם את התורה, יתקן בפורים שעם ישראל קיבל תורה מחדש. אמנם לא הר סיני, אבל קיבלו מחדש כל עם ישראל עצמם בשמחה וברצון את התורה מחדש. עכשיו, מה זה משנכנס אדר מרבים בשמחה? וזה מוביל אותנו לעוד תירוץ למה השולחן ערוך לא פסק את זה להלכה. אומר האדמו"ר ממונקאץ' זצ"ל, מקום מספר 7, השמחה הוא חיוב מן התורה. וכתיב תחת אשר לא אהבת את השם אלוהיך, בשמחה. כל הקריאות הגיעו כי לא הגדה שמחה. על כן בוודאי אסור להיות נעצב לגמרי בתכליתו. נדלק כמה שורות, אבל מי שנכנס אדר מרבים בשמחה נקץ תם, כי מידה טובה מרובה. ובאיזה דבר שנוכל אז להרבות בשמחה, מצווה איכה, וכל אחד ישאר בלבבו ונפשו. ולא נקט פרטי הדברים לשמחה, מפני שאז היה ממעט אחריני איזה דברים. אני אסביר. למה השולחן ערוך לא פסק מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, לעומת אב שהוא כן פסק למעטים? כשנכנס אב, מה יש לנו? הגדרות. מה זה למעט בשמחה? יש הגדרות. לא מתחתנים, אחר כך לא אוכלים בשר, יש הגדרות הלכתיות. אבל תגיד לי, מה זה מרבים בשמחה? מה זה מרבים בשמחה? לא לב. מה זה? זה מאוד, מאוד אינדיבידואלי. כל אחד משמח אותו משהו. אחד משמח אותו בורקס. שני, מוזיקה טובה. שלישי, כן? כל אחד מה שמשמח אותו. ממעטים בשמחה באב, יש הגדרות מעשיות. מה זה למעט? שולחן ערוך, תסתכלו, פתחו רמה שולחן ערוך. לא מתחתנים, לא מסתפרים, יש הלכות. אבל מה זה מרבים בשמחה? איך אתה יכול להגדיר מה זה שמחה? הרי זה דבר מאוד אינדיבידואלי. עומת נראה, מה עשו? יש פה מאמר, שנקריא לכם. פסקי תשובות כותב בשם, אני לא זוכר מי, שאומרים שאם יש לך סיום מסכת, תדחה אותו לחודש. אדר, אתם שמח. הרב קניבסקי מעיד על אבא שלו, הסטפלר, הוא אמר, אבא נהג כל ראש חודש לשתות מעט יין, ובראש חודש אדר עושים קצת יותר מכל ראש חודש. כלומר, זה אינדיבידואלי, כל אחד יחשוב, רב אריה לוין. ראו אותו בפורים, פורים. מסתכל, היה לו על החדר תצלום של בחורה צעירה. שאו אותו, בטח זה נכדה שלך, מה? מי זאת? אז הוא אמר, זה לא נכדה. הוא אמר, צריך לשמוח, כל אחד שמח במשהו. אני מסתכל תמונה של אשתי. אותו נפטרה, מסתכל תמונה שלה, תצים שמח אותו. בסדר? אני מכין לכם כנזן. כן? תמונה של אשתי משמחת, ככה הוא שמח. כל אחד מה שמשמח אותו. עיקר השמחה מה זה? לימוד? תורה, להוסיף בתורה עוד יותר. כעס, אבל זה אינדיבידואלי. מישהו רוצה בורקס, רוצה קצת יין, רוצה אינדיבידואלי. לכן אי אפשר להגדיר את זה בגדרים. הבנו עד לפה? נתקדם. עכשיו נעבור באמת... איך אפשר להגיע לשמחה? איך? זה קשה מאוד. אומר מרן הרב קוק זצ"ל, ב-9, שורש עמידות ועצבות. כל עמידות אפשר להעלותם. לפי שיטת הרב קוק, לכל מידה יש מקום. אפילו לכעס במקום מאוד מסוים. מפני שיש להם שורש בקדושה, חוץ מהעצבות. שאין לה שורש כלל. למה? כי עוז וחדווה במקומו. שכינה חייב שמחה. אין הנבואה שורה אלא אל שמחה מתוך שמחה. וצריכים להעלות את סיבתה. למה אדם עצוב? צריך לשאול את עצמו, למה אני עצוב? וכיוון שהשורש מתעלה, גם היא עולה. אומר מרן הרב קוק, מה השורש של העצבות? שלוש אפשרויות מביא הרב קוק. או גאווה, אדם גאוותן, הרבה פעמים תוכניות שלו לא הולכות לפי מה שהוא רוצה, גורם לו לעצבות. עצבים ועצבות, זה קשור. כתוב עצבן, כסף וזה. מה זה עצבן? מה זה עצבן, כסף וזה? מה זה עצבן? פסלים שלהם. למה הפסלים נקראים עצבן? שני פירושים. או שעושים את העובדים שלהם עצובים, קוראים להם פסל, פסל, תן לי גשם, יש לי שדה עם גזר, חייב גשם. פסל מביא לו גשם? מה זה גשם? פסל, פסל, אז הופך אותם לעצובים ועצבנים. כי מתפללים לפסל ולא מקבלים שום דבר. עצבים, מישון עצבים ועצבים. אדם גאוותן, התוכניות שלו הולכות לפי הרצונות שלו כהוא זה, מוביל לעצבות. כעס, ודאי שכעס מוביל לעצבות. ודאי. גם אדם פין כועס על עצמו, למה הוא כעס כל כך? והדבר השלישי, דאגה. שוב בחיים שלנו כמה פעמים אנחנו דואגים, וכמה הדאגה הזאת מכניסה אותנו לדיכאון. אחת המילים הכי כתובות היום בגוגל, אתם יודעים מה זה? דיכאון. רוב המין האנושי לא שמח. לא שמח. וזה מכה בכל העולם. אנשים עצובים. ואיך נוכל להיות בשמחה? יש תשובה נפלאה, אני מתחיל לקרוא, לא נקרא את כל הזה, זה ארוך מאוד. הרב שלמה אבינר מביא את איגרת הרמב״ם. 10. איך ניתן להיות שמח ולהיחלץ מדאגות וחרדות? אכן שאלה עמוקה היא זאת, מסכת שלמה. כך נשאל רבנו הגדול הרמב״ם על ידי מלך ערבי והשיב לו. אמנם תשובתו אינה נמצאת בין תשובותיו ולא בין איגרותיו, אך היא מופיעה בספר צרי היגון. נדלק כמה שורות, וזו הייתה באמת תשובתו לאפצל המלך, בנו של הסולטן צלח הדין. שמעתם על הסולטן צלח הדין? שמעתם עליו? נכון, צלח הדין היה מצביא גדול, מידי הצלבנים אני חושב הוא כבש, נלחם איתם. אני לא זוכר אם הרמב״ם היה רופאו האישי של צלח עצמו או של הבן שלו. של הבן שלו בטוח, אפצל, האם שגם צלח הדין? כן. גם שלו? גם שלו. הרמב״ם היה הרופא האישי של צלח הדין, ואחר כך של הבן שלו אפצל, אפצל, לא יודע איך קוראים את זה. הוא כתב לרמב״ם, אותו אפצל, הוא ביקש רפואה לתחלואיו, שהגדול בהם הדאגות והחרדות המושלות בו, וגורמות בעצמם למחלות רבות. הרמב״ם מאשר את האבחון, ציטוט, כל מה שבמרחיים זה ציטוט. דה, כי רוב החולאים באים מפני הדאגות ומגודל הכעס והיגון. תסמכו על הרמב״ם, הוא מדבר בתור רופא, לא בוטר תלמיד חכם. הרמב״ם מגדולי הרופאים. אומר הרמב״ם, רוב המחלות שיש לנו היום, מקורם בדאגות. מקורם בעצבות. אנחנו יודעים את זה טוב מאוד היום, כמה שמחה היא מרפא. לא רק חסות וכוסברה וגזר ו... חשוב מאוד בריאות, תזונה נכונה. חשוב מאוד תזונה נכונה. חשוב כושר גופני, גם על זה מדבר הרמב״ם. הוא מדבר על תזונה, מדבר על כושר, מדבר על אכילה, לא יותר מדי, הוא מדבר על הדברים האלה. אבל לא פחות חשוב, אם לא יותר, שמחת הנפש. הרחמן הוא הרפנו רפואה, שמה רפואת הנפש? רפואת הגוף, רפואת הנפש. כשאדם בדיכאון, המערכת החיסונית שלו יורדת מאוד. וזה בפתח להרבה מאוד מחלות. זאת אומרת, רוב החולאים מגיעים מעצבות. אני מדלג, רבנו מעניק מיד את הפתרון. יראת השם. אדם ירא את השם באמת, עובד את השם בשמחה. אור זרוע לצדיק ולישרה לב שמחה. מאין לוקח האדם שמחה? מעבודת השם. אבל מי שכל מעיינו זה העולם הזה, רק אכילה ושתייה, מלבושים ונכסים, הנה בעת הקלה לא בדיוק השיג מה שהוא רוצה, הוא שוקע בדאגה ותולה שערו מרוב צער. אמיתי או לא אמיתי? אמיתי בהחלט. מה? אם אדם ירא את השם באמת, זה מוביל שמחה. מי שהראש שלו דברים חומריים, אוכל, שתייה, שינה, נשים, לעולם, לעולם, הוא יכול שמח רגעית. גם השמחה הזאת היא לא שמחה אמיתית. שמחה אמיתית נובעת מתוך עבודת השם. מתוך יראת השם. הרב חרל"פ שאלו אותו פעם, כתוב אצלי פה, לא אצלכם, איפה זה? הנה. שפעם באו שני בחורים מופלגים בתורה לרב חלאפ, אחד מהם בא להתחתן באותו יום, ביקש ברכה מהרב. אמר לו הרב, כתוב במדרש שחתן מוכלים לו על כל עוונותיו, דף חדש. זאת פתרון לחזרה בתשובה, זה להתחתן, כן, זה דף חדש, מה? כן. באותו, דף חדש, חתן, יש לו דף, מוכלים הכל, ככה הגמרא אומרת. אמר להם הרב חלאפ, יש שתי פעמים בתורה, כן, שהתורה מצווה על מצוות השמחה בסוכות, ושמחת בחגיך, וחתן וכלה. כתוב ושימח את אשתו שנה אחת. למה רק שנה? אחרי שנה הוא בא אליה, זהו נגמר, ככה חזה, מה זה רק שנה? כתוב ושימח את אשתו שנה אחת, אך זה לקח. אומר הרב נריה, שאם בשנה הראשונה, מתוך ציווי, הוא עשה את זה בצורה כל כך טובה, אחר כך הוא לא צריך, ציווי. עושה מעצמו. למה דווקא בשתי המצוות האלה, סוכות, בשמחת האישה אחרי החתונה, פעם יש מצווה של שמחה, אומר וחלאפ, מה שראינו ברמב״ם עכשיו. סוכות מגיע אחרי מה? יום כיפורים. יום כיפורים מה אנחנו? מלאכים, תאורים וזקים. אחי יום כל כך נשגב וקדוש, איך השמחה לא תתפרץ מאיתנו? וחתן ביום הזה מוכלים לו אלכוהול, אבל אותיו, תף חדש. ככל שאדם יותר שקוע בעבירות, ככה השמחה יורדת. הוא נראה לך מקייף, הוא אומר, אני שמח, אני מבלה ציפור דרור, כל מיני מילים יפות, יפות נחמדות. בעומק, הנשמה מתייסרת, שמחה מזויפת, לא אמיתית. הוא יותר מתאר את עצמו, מקדש את עצמו, יראת השם אמיתית, יש לו שמחה אדירה. הלימוד תורה מביא לשמחה, כי הוא המצוות מביא לשמחה. תפילה, התבודדות, דיבור עם השם מביא לשמחה אמיתית. אבל מי שהראש שלו, הוא נמצא בעולם החומר, הוא לא יכול להביא שמחה, זה לא יכול להיות. גם התפיסה שאתה מבין שיש עולם נצח, והעולם לא מסתיים פה, יש לה השלכות רבות, אומר מרן הרב קוק זצ"ל. אם אתה אומר שיש עולם הבא, כלומר מה העיקר חיי? רוח, נצח, לא עולם החולף. אבל אם אתה חושב שאין עולם הבא, העיקר זה העולם הזה, אז תתנהג כמו שהנביא אומר, אכול ושתו, כי מחר נמות. אם אין המשך, זה העיקר העולם, בוא נהנה נקייף, אין רוח, רק גשם. זאת הברית, יש גזר דין מוות, בחלק מהמדינות, נעלי הדרום שם. טקסס, כן, קודם כל, ואלה אמריקאים אוהבים לאכול, נכון? אוהבים, הם מספר אחת בהשמנה נראה לאמריקאים, כן? וגם לפני שהולך למות, מה הוא מבקש?
ארוחה אחרונה,
כן? ארוחה, זה רק באמריקה, רואה שטויות האלה, רק אצלהם. אז זה נאמר, אוכל ושתו, כי עכשיו נמות, כן? אוכל שותה, הכל תוך שנייה. צריך להשתחרר מעולם המעשה, עולם המעשה הוא חשוב. לא מזלזלים בו, אבל רק אם אתה חי, תחיה רוח שהם מנהלים את עולם המעשה. ממשיך הרמב״ם, באיגרת אני קורא. אני מדלג, עמוד הבא. אני אגיד בעל פה מה שהוא אומר. אני קורא את הקטע המודגש למעלה. אם עולמו רוחני, צרות אינם יכולות לבוא עליו. שהרי עולמו הרוחני של האדם הוא תמיד ברשותו, תמיד יש לו בחירה חופשית לעשות אותו בכל מצב, בתור בריא או חולה, עשיר או עני, אב לילדים רבים או אדם ערירי. יש לך הרבה ילדים משגעים אותך, אתה לבד, גלמוד, את האמונה אי אפשר לקחת מהאדם. נתן שרנסקי, אחרי שהרוסים שפטו אותו לכלא, הוא אמר להם, אתם חושבים שאני הולך להיות עבד ואתם בני חורין? אתם עבדים, כי אתם שפוטים של הממשלה. ואני בן חורין, כי אני מאמין מה שאני עושה. את עולם הרוח אי אפשר לקחת, אפשר לייסר אותו, להרביץ לו, אפשר. אי אפשר לקחת, עולם רוחני הוא ברשותו של האדם. לכן כותב הרמב״ם לאותו מלך. אם מחשבתך נתונה לעולם הזה, זוהי בעיה בלתי פתירה. כי ענייני העולם אינם תמיד כפי רצונך, מסכימים? העולם אינו גן עדן. בכל מיר זה גן עדן, אבל לא כל עולם זה בכל מיר. כשאתה יוצא החוצה זה כבר לא גן עדן, לא גיהנום, כי את משה ברוך השם, וזה לא, זה, פה זה גן עדן. הצדיק המתענג במצוות ומעשים טובים במוסר ותוכחות, אינו אדם חזק ועומד בכל המצבים. איתן כנגד כל הצרות והבעיות. אחד הסיפורים המדהימים, ראיתי שבוע שעבר, סרט על האדמו"ר מקלויסבורג, שמעתם עליו? מצאנז. לא שמעתם? קראו את הסיפור חייו. הוא איבד את אשתו ו-11 ילדים בשואה. האדמו"ר מצאנז. איבד את אשתו ו-11 ילדים בשואה. ואנשים מספרים שבזכותו הם נשארו בחיים. הוא יכל להשתגע. מצב כזה, מי מצליח להחזיק מעמד? הצליח לברוח, התקיים מחנות. הוא היה מחזק אנשים. מחזק אנשים, מרים אותם. למרות מה שהוא עבר. ובאחד המחנות עבדו שם. היה איזה מקום להרים, לא זוכר את הסיפור, להרים איזה דברים. ומי שנופל, הנאצים היו מכים אותו. ואז הוא נפל. הנאצים הרביצו לו, לא זוכר פתאום הסיפור, אחד היהודים בא אליו, ככה בציניות. גם פה אתה יכול להגיד, אתה בחרתנו מכל העמים. כאילו, איפה הקדוש ברוך הוא ואיפה מה שקורה לנו עכשיו? איפה אתה בחרתנו? הוא אמר לו, פה אני אגיד את זה יותר בשמחה מכל מצב רגיל. כשאני רואה מה הצד השני, הנאצים, גם הפולנים וגם האוקראינים אז, כולם ירושעים. גם אמריקאים אז היו רשעים. כשאני רואה מה הצד השני, כמה אני שמח שאני יהודי. אתה בחרתנו מכל העם. ואתם מה זה אמונה אי אפשר לקחת מהאדם? במצבים הכי קשים, יש חובת הלבבות, שער אהבה אני חושב. חסיד אחד שאומר, אלוהי, גם אם תריבני ותשרפני, אני לא אפסיק לאהוב אותך. זה בדרגות. אנחנו צריכים לדעת. לשאוף, לרצות, להעמיק בעצמנו עוד יותר, לחשוף כוחות מעצמנו של אמונה, של שמחה. לכן עבודת השם אי אפשר לקחת. אחרי זה הוא עלה לארץ, התחתן עוד פעם, לא זוכר שבעה ילדים הביא, משהו כזה, הקים את קריאת צאנז בנתניה. הוא אמר, אני צריך לעשות משהו למען עם ישראל, הקים בית חולים לניאדו בנתניה שהוא הולך לפי התורה. כתב שוטי, משהו מדהים. איזה סיפור חייב, תקראו, תראו את הסרט עליו, האדמו"ר מצאנז. משהו מדהים, מדהים. לכן כותב הרמב״ם, אני מדלג לקטע המודגש, אמנם העצב הוא תופעה רגשית, אנחנו עצובים, יש רגשות. אך עולמו ההכרתי של האדם קובע במידה רבה את עוצמות חוויותיו הרגשיות. נכון, יש לנו רגשות, אבל תן לשכל לנהל את הרגש. מלך למח כלום. שמעתם על זה? יש מוח, שכל, לב, רגש, כבד, זה המעשה. אם אדם שולט מהמוח, כל חיה מתענים לפי השכל, כלומר, הוא לא אוכל אוכל לא בריא כי הרגש, אלא הוא מבין אוכל בריא כי השכל אומר אוכל בריא, אז הוא מלך. מוח, שכל שולט, לב, אחר כך כבד, כבד זה הביטוי למעשה. אם הוא הופך את הסדר, כמו היום, חיים חיי רגש ולא חיי שכל, הוא למח, למח, לב, מוח כבד. והיום הוא בכלל גם לא, הכל רק עשייה, עשייה, מתחיל מהכבד, מה הוא? כלום, שום דבר. לכן אנחנו ישראל בני מלאכים, לפי השכל. אז קורה מקרים עצובים, אף אחד לא מתנער מזה. אבל אל תיתן לעצב להשתלט. אל תיתן לרגש לנהל את החיים שלך, תשלוט. מוח. גם יש לאדם עושר, בריאות וכל טוב, אין זו ערובה לעושר, אומר הרמב״ם, שהרי כל זה לחלוף בקיצו של אדם. אתם יודעים באיזה מדינות יש הכי הרבה דיכאון? הכי עשירות. הכי עשירות, דו לכם. אתה חושב עושר ועושר זה חייב להיות? לא, אפשר להיות עשירים ושמחים. מאחל לכם שתהיו עשירים ושמחים. אתה יודע, מאחל לכולם שתהיו עשירים. אל תשכחו אותי אחר כך, כן? לכולם. אבל עושר מחייב עושר? לא, ממש לא. בשוויץ אני חושב, שוויץ יש גלולה של...
זה בשוויץ.
של...
כן,
כשאתה בולע אותה, אתה מת מהר. מה שקורה היום לא ירחק היום כנראה שהגלולה תתפשט לכל אירופה. אחר כך, כי אנשים, יש הרבה שלא רוצים לחיות. עכשיו, להתאבד זה דבר מפחיד. מפחיד. חבל, לקפוץ מ... פה אתה לוקח כדור, יכול להיות ש... לא יודע, איך אותו דבר ישרו את זה כמה שנים. אף אחד לא יכול לדעת, כי הפרטיות כל כך שולטת היום, יכול להיות שישרו את הדברים הנוראים האלה. בשוויץ דיכאונים, הרבה מדינות באירופה, דיכאון גדול.
כולם עושים נגד דיכאון,
כן, הנה ארצות הברית, נכון. אז זה לא משוואה שיש לי, אנשים יכולים להיות מלאכים, להיות... כנראה מלאכים, מוח, לב כבד, הם יכולים כנראה, כן? אבל לא בטוח שכל העושר הזה מביא עושר לאדם. לכן, אומר הרמב״ם, יש משבר אובייקטיבי וסובייקטיבי. נגיד אדם טבעה ספינתו, בעיה עם כל הרכוש. זה משבר אובייקטיבי. זה נורא ויום. אבל איך תתייחס לזה? סובייקטיבי. יש אדם, נפטר לו קרוב משפחה, איבד רכושו, זהו, כל המשפחה נהרסה, ואף אחד לא שופט. אף אחד לא שופט. אל תדון אדם, אז תגיע למקומו. אנשים אחרי השואה עזבו הכל. אף אחד לא שופט. אל תדון אדם, תגיע למקומו. אבל יש אנשים שאחרי השואה התרוממו, ואחרי צרות נוראות שקרו להם התרוממו, ואחרי שהתרוששו, התרוממו. גם בתנ"ך אנחנו רואים, המודל הכי גדול זה דוד המלך. כל מה שלא עבר עליו, אי אפשר להבין את דוד, אי אפשר להבין. כל מה שלא עבר עליו, הוא שמח ומאושר. אבשלום, הבן שלו רוצה להרוג אותו. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום. עושה מזמור, אומר את הגמרא, מה נסגר איתו? תיקה, קינה, תפקה, תעשה משהו, דיכאון. לא. דוד לא נותן למאורעות לפגוע בו. מכל מאורע מתרום, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום. אומר את הגמרא שהוא מצא נקודת זכות גם בזה שאבשלום רוצה לרדוף אותו. דוד המלך, כל מקום. עכשיו, לא דוד המלך, אבל צריך לשאוף. כל אחד יתקדם קצת יותר ממה שהוא נמצא היום. ביטחון בהשם, שם דבר נפלא. דאגה כל האותיות של א' ב' הראשונות נמצאות, חוץ מ? ב' ד' דאגה, א' ג' א'. איפה הבית? מה זה בית? ביטחון בהשם. יש ליהודי ביטחון בהשם, מה אין לו? דאגה. כמה צריך להשריש? יראת השם. ביטחון, זה מוביל לשמחה, אומר רבנו בחיה. איך אתה יודע מי בוטח בהשם? רוגע, שלווה. הרבי גורן זה דוגמה מצוינת. עבר עליו הרבה דברים קשים. אתה רואה, שמחה. מאיפה זה? איפה השמחה? נפטר לו בן, נכד, אשתו עכשיו. איך מאיפה המאגרים של השמחה האלה? ביטחון בהשם. כשאדם מבין שכל מה שקורה זה מחדש ברוך הוא, לא שהוא לא קשה לו עם כל מה שקרה, ודאי, ודאי מישהו אומר. אבל הוא לא נותן לרגשות להשפיע. לכן המשבר, אתה קובע המשבר, אתה תרד ממנו או לא. המקום שהאישה הייתה יולדת נקרא משבר, בתנ"ך. נקרא משבר, מיטת היולדת נקראת משבר. לכאורה זה שבר, אבל גם זה חיים. תשאל את האישה, היית מוכנה לוותר על כל השבר, כל הצירים? מה פתאום? יש ילד, הופעת חיים. היא שמחה. אומר האבן עזרא, יש אדם שאסונו רוכב עליו. קיבל אסון נמחק, מדרדר, ויש אדם שרוכב על אסונו, מתוך האסון הוא מתרומם וכו'. ממשיך הרמב״ם, פסקה האחרונה, בקטע המודגש. הרמב״ם כותב, לאדוני המלך אין צורך בראיות, רק יאיר ויחזק ליבו להרגיל עצמו בלימוד ספרי מוסר. כלילי חוכמה ותוכחות תוריות עד שהנשמה תתחזק ותראה מהו אמת ומהו שקר. הרמב״ם מציע למלך ערבי ללמוד מוסר מתוך תורה, מדהים. ואפצל הוא אומר, תלמד מוסר. חובות הלבבות, תגרות הרמב״ם, כתבי הרב קוק, זה מוביל לשמחה. לימוד תורה של מוסר ואמונה מוביל לשמחה. ואז אומר הרמב״ם, למה אתם דואגים? הוא אומר, הדאגה זה טיפשות, כי כבר היה, היה, למה אתה דואג? הדאגה לעבר זה שיגעון. וגם הדאגה לעתיד. איראן, יהיה פצצה, עזוב אותך. תן לצבא להתעסק בזה, מה מדאיג אותך עכשיו איראן? אתה יודע מה יהיה, יכול להיות שלא יהיה פצצה בסוף. וגם יהיה. תפתח בהשם. הנה עכשיו, אנחנו מתלבטים. פוליטית, אוקראינה, רוסיה, כן, נרגיז את פוטין, לא נרגיז את פוטין. אבל אם היה לנו ביטחון בהשם אמיתי, לא אכפת לי. אכפתי פוטין? מי זה פוטין? זה מפחיד פוטין, כן? אבל... אבל... כן? אבל אם יש ביטחון בהשם אמיתי, חזק, לא אמורים לפחד מאף אחד. זה מה שסנחריב, כאשר צר החריב את כל ארץ ישראל, הגלה את עשרת השבטים, החריב כל מלכות יהודה, עושה מצור על ירושלים, סנחריב מלך אשור, ממלכה שהייתה אז. ואז הוא שולח את רבשקי השר שלו, ואז הוא מכניש את עם ישראל. אומר להם, מי? אני נותן לכם 2,000 סוסים, נראה אם יש לכם כוח 2,000 חיילים היה מצור, אנשים תשושים, לעג לנו. עוד שנייה, כולכם אני הורג, כדאי לכם להיכנע. ואז בתוך ירושלים מחלוקת בין שבנה לחזקיהו. שבנה הצליח לגייס 130,000 אנשים להיכנע לסנחריב. וחזקיהו 110 על ענף אנשים שלא רצו להיכנע. שמחה גדולה. ועם ישראל נחלש, ויש רעב. ואז חזקיהו פונה לישעיהו, מה עושים? אמר לו ישעיהו, כי הוא אמר להם סנחריב, אתם נשענים על מצרים, משענת קנה רצוץ. גם היום אוקראינה נשענת על ארצות הברית, משענת קנה רצוץ. זה הטראם, זה משהו אחר. אבל כן, מה אתם נסמכים על גויים? אם יש לכם ביטחון בהשם, ואז הוא מתפלל, ישעיהו מתפלל, שאתם מתפללים, ואז חזקיהו, הקדוש ברוך הוא מבטיח, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, וכל ההתרברבות של סנחריב וצבאו, ויח השם ויצא השם בלילה ההוא, ליל הסדר זה היה, ליל הסדר, הרג בהם 180,000 מגדים, מפ"ים, ככה הגמרא אומרת. כולם מתו, 180,000, כולם ברחו, ואז הבנים של סנחריב הרגו אותו. הבנתם כל ההתרברבות? ביטחון בהשם. ישעיהו וחזקיהו, לא ביטחון בהשם. אם אנחנו נחזק ביטחון בהשם, שום שיקולים פוליטיים. אבל לצער, אנחנו לא מדרגה הזאת, לכן צריך פוליטיקה להתחשב. נמשיך. סיום הפסקה, אלה הדברים, כתב מודגש. אם יקיימם אדוני המלך, יתמעטו דאגותיו ומחשבותיו יסורו ויאריך ימים על ממלכתו. נגילה ונשמחה בו, הגילה והשמחה. היא דווקא בהשם. מובן? נתקדם. עוד נקודה שדיברנו נרחיב, 12, משנכנס אדר מרבים בשמחה, בשפת אמת מביא את דברי הזוהר הקדוש, בשמחה אותיות מחשבה. והעניין מתבהר בפשיטות שלהיות בשמחה תלוי במחשבתו של אדם. שמחה אינו תלוי כלל במה שיש לו לאדם ובמה שחסר לו לאדם. אם מחשבותיו של האדם יהיו מחשבות המביאות לו שמחה, הוא יהיה בשמחה. הכל תלוי בראש. אתה מחליט אם להיות בשמחה או לא. תחשוב מחשבות טובות, תהיה שכזה מחשבות טובות, מכירים, דיבורים טובים, מעשים. הכל תלוי בראש. מחשבות שלך יהיו טובות בכל דבר בחיים. בנישואים, בחברות, ביחס למדינה, ביחס להרבה דברים. מחשבות מולידות מציאות. מחשבות מולידות מציאות. החושב שאם ישנים לו הקדש ברוך הוא את כל חפציו, שהוא משר לעצמו שהוא חפץ בהם, רק אז יוכל להיות בשמחה. תואו. כל אחד יכול להביט סביבו ולראות את האנשים שכאילו יש להם די מחסורם, ופניהם עצובות. כל הכוכבים, כל השחקנים. ואנשים הכי דיכאונים. הרבה מאוד מהם. הרבה מאוד מהם. זה נראה נוצץ, זה נראה כאילו... אתה יודע מה מתחולל בפנים. לא יודע מה מתחולל בפנים. שמחה יחידה נגילה ונשמחה בו, כי אין שום דבר יכול להביא שמחה לאדם. אם לא, שמחשבתו מכניס לעצמו מחשבו של שמחה. שמרים מחשבתו שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בשבילו, הכל הוא לטובה, ואין שום דבר רע יכול לצאת מאיתו, חס ושלום. אני מדלג לפסקה 13, לפסקה האחרונה. הנה כשנשאלה אסתר במשתה היין, הראשון, מה שאלתך וינתן לך? בא אחשוורוש, אומר, כל שתבקשי, נו יהיה, מה את רוצה, אני נותן לך, לארג'. לארג', אחשוורוש, לארג'. השיבה, יבוא המלך והמן, ומחר אעשה כדבר המלך. ביקשה או לא ביקשה באותו יום? לא, דחתה למחר. חזר מבין כמה תיאוריות, למה היא עשתה את זה. הוא אומר לך עכשיו, מה הדוחה? הוא לכאורה יפלא, מדוע דחתה למחר ולא התחננה מיד על נפשה אחר שאמר לה מה שאתה ונתן לך? וכן צריך לבאר, על מה שמחה בדעתה שמחר יהיה בידה לפעול יותר מאשר תוכל לעשות בו ביום? איזה פירוש נפלא. ובהרו צדיקים, כי בעת ההיא היה ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב. מבסוט לגמרי. וידעה אסתר שבעת שמחה כזאת לא תוכל להפילו ולנצחו, כי לא יאונה כל רע לאיש השרוי במידת השמחה. וכן התחכמה והזמינה אותו לבוא למחר, אחרי ששמחתו תפוג מעט, ואז תצליח להפילו בנקל. ולימוד גדול הוא לבני ישראל, שאם לאותו רשע הועיל מידת השמחה שיוכלו להזיק לו, כל שכן שתועיל מידה זו לבני ישראל המקודש, לבטל מעליהם את כל הצרות והאיסורים. וכמו שאמרו צדיקין על הפסוק, כי בשמחה תצאו. שידי השמחה אפשר להינצל מכל הצרות ולצאת מאפלה לאורה, לאור גדול. סיפור אחרון, כדאי לשמוע, סיפור אחרון נפלא. שנייה, זה כתוב אצלי. היה אחד רב חסיד, קראו לו רבי זלמן בריזל זצ"ל. הוא אמר לכל התלמידים שלו, עופף אתכם הרבה צרות. אבל ברגע שאתם נכנסים לבית, הילדים לא צריכים לראות. האישה לא צריך, אתם מוחקים הכל. נכנסים בשמחה. והוא עצמו נהג עד אחרית ימיו. בכל עת שנכנס הביתה לרקוד ריקוד קצקה, מכירים קצקה? ריקוד הברווז, ככה משהו כזה, כן? כל מה שנכנס הביתה היה רוקד מול בני הבית להשרות שם שמחה, והיו מעידים בניו ובנותיו כי רוח השמחה הייתה שורה בבית אף בימים שלא היה מה לאכול, כי אבא בבית לא הראה שום דבר. נכנסים לבית, שמחה. נזכה בתוך הבית, מחוץ לבית, כי בשמחה תצאו, בזכות השמחה נקרב גאולת ישראל.